סליחה רבה על העיכובים. בסדר? לא. היום מחוברים לעוד כמה דברים פה. נתחיל? לא, לא, לא. היה לו שאין קול, הבעיה שיש קול פה, זה לא... נתחיל על הלקום. טוב, יש איזה הפרעה, יש איזה הפרעה. נו, מה אנחנו עושים? לא קשור לשם? בסדר? שומעים? בסדר? יופי. טוב, מחילה על העיכוב. אני מבין שעם העיכוב גם האוויר הולך להגיע, המזגן, נכון? גם משתלב. לא חלונות, אבל אמרו שגם יכנס אוויר... לא ברור. אז יש מה לעשות? או ש... מה? ככה? בסדר? טוב. ערב טוב ומבורך, מסיימים את ספר ויקרא. אנחנו אחרי כמה שבועות שעסקנו קצת בענייני העצמאות, והחלק הזה של חודש אייר, הפעם גם בהקשר לפרשת בחוקותיי שלפנינו, לפרשת בהר שעברנו, כמובן גם בהמשך להמשכו של חודש אייר שזכינו לו בדור הזה, ולקראת יום ירושלים שיבוא עלינו ועל כל ישראל לטובה. אני רוצה לעסוק הפעם קצת בהמשך, במעבר מהשיבה לארץ ישראל לשיבה לירושלים. פרשת בחוקותיי שעוסקת בסיום ספר ויקרא נראית קצת מנותקת מעיקר עניינו של הספר, שכן היא מדברת על ברכות וקללות. נכון, היא עוסקת בברכה ובקללה. אומנם בסוף ישנו איזה פרק שעוסק בנדרים, ודווקא הוא שנראה כאילו לא קשור לפרשה, דווקא הוא מסתדר בספר ויקרא, כי הוא עוסק בעצם בהמשך העניינים של ויקרא. אבל פרשת הברכה והכללה בעצם מדברים על מה יהיה בגלות, חלילה, במקרה ולא תשמעו לי, ומה יהיה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם עד והולך אתכם קוממיות. אבל נדמה שעיון ממש מלמעלה, בדקה אחת, בפרשת בחוקותיי, יגלה שבעצם פרשת בחוקותיי מדברת על הגאולה ועל חלילה הגלות, בעיקר במובן של הבנת רעיון המקדש. כלומר, אם ספר ויקרא עוסק בתחילתו בקורבנות, עדיין במשכן במדבר סיני, בסופו הוא מגיע לארץ ישראל, בעיקר בפרשת בהר עם השמיטה והיובל, וישבתם לבטח בארצכם, וכל מה שקראנו השבת, ואז באה פרשת בחוקותיי, ובכללה היא מדברת מה יקרה אם לא נשמור את השמיטות, ואת היחס שלנו אל הארץ? ומה יקרה אם כן נשמור על היחס שלנו לארץ? אבל הנקודה המרכזית של פרשת בחוקותיי היא שהקללה והברכה נמצאים בהקשר שלנו אל המקדש, אל בית המקדש. למרות שכללית, כשמדברים על בחוקותיי, זוכרים את הברכה ואת הקללה, בהקשר של גלות וגאולה, המקדש הוא נקודת השיא של פרשת בחוקותיי. בואו נראה את זה לשנייה אחת. ראשית, כמו שאמרתי, כל הכללות מגיעים מפני שאנחנו הפרנו את החובות שלנו כלפי האדמה. זוהי לא אדמתנו, זוהי אדמת השם, כי לי הארץ, כי גיירים ותושבים אתם עמדי, ושבתה הארץ שבת להשם, ולא רק שבת הארץ, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, ואם לא נעשה את זה, אז הארץ תטבע את אלבונה, מקור חמש מצד ימין. אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמע ואתם בארץ אויביכם. אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה. כל ימי הושמע תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. ברור לחלוטין. זה אגב חוזר על עצמו בעוד פסוקים וקיצרתי מפני שהדברים ידועים. מה שלא קיימתם את השמיטות, זה יהיה המפתח לאורך הגלות ולכובד הגלות ולכל מה שקשור לזה, ואנחנו צריכים להבין את ההקשר. מה? למה? מה העניין? אז זה קשור לארץ, ליחס של האדם אל האדמה, אבל לא סתם אל האדמה, אלא היחס של האדם אל הקדוש ברוך הוא דרך האדמה. נכון? היחס של האדם, כי לי הארץ, כי גיירים ותושבים אתם עמדי. ישראל בחוץ לארץ לא מרגישים את בעיות השמיטה, את שמיטת הקרקעות, את דיני שביטת הארץ. אבל מאיפה הבאתי את העניין שהשיא או נקודת הכובד של פרשת התוכחה והברכה נמצא דווקא בבית המקדש? הנה הפסוקים. מקור אחד. הפסוק הראשון לא מובא פה, אבל הפסוק ידוע לכולנו, הוא פרשת השבוע, הוא שם הפרשה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מה יקרה? ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. אם התנאי עוסק בשמירה הרוחנית על התורה. אבל התוצאות הן התוצאות החקלאיות, ארציות, נכון? הארץ, הגשם, וזה ממשיך. והשיג לכם דיישת בציר ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובה וישבתם לבטח בארציכם. עד כאן מצב כלכלי חקלאי מצוין. ועכשיו מגיעים, אם מדברים על הארץ, אז בארץ יש גם נזקים. פגעי טבע, או חלילה פגעי אויב. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. הכל עוסק בחזרה לארץ שנותנת את יבולה, ולא מחזבת אותנו, במלחמות חלילה, בפגעים, בכל מה שיש. הלאה. ופניתי עליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי איתכם. ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו. ואז, ונתתי משכני בתוככם. כשעם ישראל שומע את זה, יש לו משכן. נכון? כי הוא שומע את זה במדבר. הוא בעצם אמור לשאול, ריבונו של עולם, מה בדיוק ההבדל המהותי בין המשכן שיהיה לנו במקדש? כלומר, מה יהיה ההבדל במהות בין בית המקדש לבין המשכן הזה כאן? ונשים לב הלאה. ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, היות להם עבדים, ואשבור מוטות ולחם, והולך אתכם קוממיות. רש"י אומר, ונתתי משכני, רואים במקור 2 את רש"י? ונתתי משכני, זה בית המקדש. אז מה זה בית המקדש? זה ונתתי משכני בתוככם. הוא יהיה בתוככם ממש, צריך להבין את הביטוי. הפסוק שבא אחר כך, אני חוזר אליו שוב, והתהלכתי בתוככם. אגב, מה יקרה כשאתן את משכני בתוככם? צריך להבין את המושגים האלה, עוד מעט נגיע למושג של בית המקדש. מה יהיה אז? ולא תגעל נפשי אתכם. ביטוי מעניין מאוד על הקדוש ברוך הוא. ולא תגעל נפשי. לא תגעל נפשי. נפש זה רצון. לא תגעל, אומר רש"י, אתם רואים ברש"י, ולא תגעל נפשי בהמשך מקור 2, אין רוחי קצה בכם. שהנפש גואלת אתכם, או גואלת בכם, הכוונה היא ש... זה כמעט בסלנג של היום. רוחי קצה בכם, זה מגעיל אותי. אז מה בדיוק הביטוי בעברית, אומר רש"י? כל גאילה, לשון פליטת דבר הבלוע בדבר אחר. אנחנו מכירים את זה בהגאלת כלים, נכון? גאילה זה שאני לוקח מים רותחים, והמים האלה ברתיחתם, מה הם עושים, מה התפקיד שלהם? לפלוט את מה שבלוע בסיר, נכון? בלוע בסיר הזה חמץ, אמת? והמים פולטים את מה שבלוע בפנים. מה פירוש הביטוי הזה? נפשי, מה זה נפשו של הקדוש ברוך הוא? זה ביטוי שמחייב הבנה. לא תגאל אתכם. מתי זה יקרה? כשתזכו להיות עם בית המקדש. כשמשכני יהיה בתוככם, לא תגאל נפשי אתכם. מה זה בדיוק? זה בברכה. כלומר, שיאה של הברכה, והמימד הזה שנגיע אליו כשנגיע לבית המקדש. צריך להבין אותו. שימו אגב לב לכללה. בכללה זה חוזר בדיוק אותו דבר. הכללה הרי הולכת, אם לא תשמעו לי אז מה יקרה, ואם עוד לא תשמעו ועוד לא תשמעו, ואז כתוב במקור 3 בפסוק י"ט, הכל בפרק כ"ו אצלנו בפרשה. ושברתי את גאון עוזכם. מה זה גאון עוזכם? ושברתי את גאון עוזכם. מה זה בדיוק גאון עוזנו? אומר רש"י, גאון עוזכם זה בית המקדש. וכן הוא אומר, הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם. מפורש. יחזקאל קורא למקדש גאון עוזנו. להבין את המושג. ואגב, מה יקרה כשגאון עוזנו יישבר? פסוק כ', אני חוזר למקור 3. ואז מה יקרה? ותם לריק כוחכם. זה ביטוי נורא. זה לא שתהיה בצורת ותהיו מובטלים ותהיו בבית. זה שתעבדו ותעבדו ותעבדו, אבל על ניוטרל. תשקיעו את כל הכוחות על ריק. אתם זוכרים איך תיאר הפסוק את הקשר של הקדוש ברוך הוא איתנו בבית המקדש? נפשי לא תגאל אתכם. הרצון, הנפש זה הרצון תמיד. הנפש, אם יש את נפשכם לדעת, אם יש את נפשכם שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן צוחר. נפשכם זה הרצון הפנימי, החיים, הדם הוא הנפש, התנועה של האדם, העצם החיות. זה לא הגוף ולא הנשמה. זה מה שנותן לאדם את החיות שלו. וכאילו אומר הפסוק, גם לקדוש ברוך הוא יש נפש. יש לו איזה נפש כזאת, איזה רצון כזה, והרצון הזה יכול לבוא לידי ביטוי כשיש בית מקדש. כשאין, אז אתם תפעלו מצדכם, אבל כל הכוחות, כל התנועה, כל הדם, כל הפעילות גם שלכם, תהיה על ריק. אחר כך זה מופיע בפסוק יותר מפורש בהמשך הקללה במקור 4. והשמדתי את במותיכם, והכרתי את חמניכם, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם, וגאלה נפשי אתכם. ואז מה יקרה כשגאלה נפשי אתכם מיד? ונתתי את ערכיכם חורבה, נו, והשימותי את מקדשיכם. והשימותי את מקדשיכם. רש"י אומר, וגאלה נפשי אתכם, וסילוק שכינה. זה ביטוי בלתי רגיל. זה ממש כמו הגאלת כלים. מה עושה העגלה? מה העגלה עושה? היא פולטת את מה שבלוע בתוך הסיר. מה זה וגאלה נפשי אתכם? סילוק שכינה. הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. והגאילה היא סילוק השכינה. כלומר, הסיר נשאר אותו סיר. בלי הנפש שלו. אני לא יודע איך להגדיר את זה. זה פירי פלאות. זה כמו הגאלה. זה נשאר כאילו אותו דבר, אבל בלי כל הנשמה, בלי כלום. יהיה לכם כוח על ריק. החיים כאילו יסתדרו. בלי הגאון עוזכם. גאון עוזכם זה בית המקדש. ותם לריק כוחכם, וגאלה נפשי אתכם. ואם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו, אז זה ישיג לכם דיישת בציר ובציר ישיג את זרה. אבל מה אתם חושבים? שישיג לכם דיישת בציר ובציר ישיג את זרה רק מפני שיש סגסוג חקלאי כלכלי מצוין, כי במקרה האדמה נותנת את פריה? לא. כי נפשי לא מסתלקת מכם. כי נפשי לא גואלת בכם. בסדר? כלומר, מה שיקרה וישיג לכם דיישת בציר, זה מפני שמשכני בתוככם, בפנים. הילדים קוראים לזה בפנוכו. לא יודע להגדיר את זה. זה המושג של בלוע בהלכה. הסיר הוא סיר, אבל ההגאלה פשוט מוציאה את הנשמה שלו, את הנפש שלו, את הפנים שלו. וכשאין בית מקדש, אז יכול להיות שהכל נראה פועל טוב, אבל זה הכל על ניוטרל, זה לא יחזיק מעמד, זה יכול להיראות יפה, אבל זה כלום. התוכן הפנימי, המשהו הפנימי שם חסר. עד כאן לאישוש מה שאמרנו בהתחלה, שמי שישים לב, פרשת בחוקותיי מאוד קשורה לספר הקדושה של ויקרא, כי בעצם פרשת בחוקותיי באה להגיד מהו תפקידו של בית המקדש. הקורבנות שדיברנו עליהם בספר הזה בהתחלה היו במשכן. אחר כך דיברנו על קדושת האדם, נכון? תזריע, מצורע, טומאה, טהרה. אחר כך דיברנו על קדושת הזמנים, מועדים, אמור. אחר כך דיברנו על ספירת העומר וקדושת המועדים בכלל, ואז דיברנו על שמיטה ויובלות, ועכשיו באנו לדבר על בית המקדש. על הקדושה הזאת של בית המקדש. זה יפה מאוד, אבל מה זה? אתם ודאי תמחלו לי, אני רוצה להתחיל את הדברים ממשפט שזרקתי בשבוע שעבר. אתמול בשיחה של סעודה שלישית כזאת, התגלגלנו אליו, ושם אני רוצה להתחיל. שבוע שעבר, כשדיברנו על הוויכוח בתוך האחים, שחייבים לזכור את הדבר העיקרי ביותר שיש בעולם, היותם אחים, על הארץ, שלמות הארץ. הזכרנו תוך כדי דברים, שבתוך הוויכוח הזה נמצאת שאלה גדולה, מהי באמת מהות הקשר אל הארץ? תוך כדי דברים זרקתי שאלה שנשאלתי בפסח. שאלה שנשאלתי בסוף יום ליל הסדר, יצאנו לאיזה סמינר מיוחד כזה עם ציבור שמכונה בשפת הקטלוגים, לא דתי, ציבור גדול, היה מעניין מאוד, ובסוף, כך סיפרתי בשבוע שעבר, קם שם בחור נפלא ושאל אותי שאלה מצוינת, שהיא קצת הבהילה בהגדרה, אבל אני רוצה לשאול אותה כדי להתייחס אליה בדיוק כמו שהיא, כי היא מצוינת. הוא אמר, אני חוזר, היה שאלות ותשובות בסוף הסמינר הזה, ובאמת זה היה מרומם מאוד, הייתה אווירה מיוחדת לסדר של כל הלילה ושבת לסדר, ואז בסוף הוא אמר, יש לי שאלה. אז הוא אמר, תראה, סיפרתי את הדברים, ממש עכשיו הוא אומר, אחר הצהריים עמדתי כך בחלונות, זה היה בישיבת הכותל, אתה רואה משם את ההר, את הכותל, את החורבן, את החלומות. והוא אומר, עמדתי שם בחלון אחד, ופתאום לידי, אני עמדתי בילדה שלי, ולידי הגיע יהודי שבא לבקר כנראה, ולראות, ומהחלון רואים שם יפה מאוד, והוא עמד בחלון לידי, ואני חולם את החלומות שלי, כמו שגדלתי תמיד עם ילדתי. והוא אומר לילד שלו, נו, אתה רואה שמה? לא, 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 לא כאן, שם. הכוונה היא מאחורי הכותל. כאן. שם, כך הוא אמר, שם בעזרת השם בשנה הבאה יהיה פה מקדש. ושם הוא אמר לו, יהיו קורבנות ונאכל סטייקים. ועומד ידידנו הנפלא ושואל אותי שאלה אמיתית מאוד. אני כבוד הרב, תגיד, אני בערך מצטט את ההתחלה לפחות. ביומיים האלה, אתה לא יודע מה עובר עליי. אני עליתי למקומות, אנחנו הולכים בהכל, לא יאמין. אבל תגיד לי, הדבר הזה עם המקדש והסטייקים, זה package deal, זה חלק מה... זה חיוני. כלומר, אם אני הולך על כל מה שהיה עד עכשיו, אני חייב גם על זה ללכת, או שזה... הוא אמר נפלא, במילים אחרות. יש לי חלום אחר לגמרי. אני עם הילדה שלי עסקים בחלומות אחרים מהסטייקים שלכם. הוא הגדיר את זה אז יותר טוב בהמשך. הזכרתי את דבריו. הוא אמר, תגיד, אני מסדר עם העירייה. אנחנו נסדר אישור בנייה 100 מטר לצד המערבי של המקדש שאתם מתכננים. אני מבין את העניין, את הפולקלור, את ה... אם אפשר יהיה להקים את זה 100 מטר מהצד המערבי, זה יחסוך מלחמת עולם. זה בסדר, או שאתם מתעקשים על המטר. זאת הייתה שאלה מצוינת. והיא גם הייתה נפלאה, כי אתה ראית שהיא חוצה בדיוק במקום שבו כל אחד חולם את החלום שלו. מה זה לי לא מסתדר עם החלומות שלי ברמה המהותית, אין לי ויכוח פוליטי פה, יש לי פה ויכוח ברמה המהותית, מה זה עניין קדושת המקום הזה? זה שווה את המלחמה? מה אתם עושים פה? ובשבוע שעבר סיפרתי את זה, אגב להגיד שתפקידנו הוא לעסוק בהבנה ולשמוע את הדברים האחד את השני. הרי השיעור שאלו לי כמה וכמה, נו, זה טוב מאוד, אבל מה... שאלה טובה, מה עושים? השאלה היא מצוינת ואני רוצה לפתוח בה. וממנה להגיע לכל סיפור הגאולה. איך ראינו בסוף מקור אחד? והולך אתכם קוממיות. השאלה אם הקוממיות, וזה הוויכוח הגדול בין, קראנו לזה מדינת 48 למדינת 67, כשרצינו לתאר את המתח שאנחנו חייבים ללמוד את היחד שבו. המלחמה הראשונה קראו מלחמת הקוממיות, ובצדק. אבל השאלה היא מהי הקוממיות? בגאולה של פרשת בחוקותיי הקוממיות מופיעה כשמשכני בתוככם. עד אז לא מופיעה קוממיות. במושגים מודרניים, אני הייתי שם את המילה קוממיות פחות או יותר באיזשהו מקום באמצע. כשהארץ נותנת יבולה, ויש שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, נכון? ויש שרביתי אתכם והפריתי אתכם, שם הייתי אומר, הגענו לקוממיות. אבל התורה שמה את הקוממיות לא שם. היא שמה את הקוממיות עם המשכן בתוככם. צריך להבין את זה לעומק. מה? למה? הקוממיות לדעתי מזכירה לנו גם את המושג גאון עוזכם. ללכת קוממיות זה שיש לך גאון עוז. למה זה מתאפיין במקדש? הבנתי שהמקדש מאפיין מקום דתי. שהמקדש מאפיין מקום של עבודת השם. הקוממיות דווקא, גם במושגים שלנו, מתאפיינת יותר בדייש ובציר. רש"י מסביר על המילה קוממיות קומה זקופה. למה דווקא המציאות הזאת של משכנים בתוככם, מה החיוניות, מה זה? אני רוצה להסביר את הדברים קצת לאט. יש לנו שלושה אבות. אברהם, יצחק ויעקב. שלושתם נפגשים עם הר המוריה. אברהם אבינו נפגש עם הר המוריה בעקדת יצחק. יצחק נפגש באותו מקום עם הר המוריה גם כן. יעקב אבינו נפגש עם הר המוריה כאשר הוא נמצא ורואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ואומר אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. הוא מתעורר, מקיץ משנתו ובהתפעלות, בהתפעמות הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה. אז הוא נודר את הנדר, בית אלוקים וזה שער השמיים. שלושת האבות מייצגים, נדמה לי, שלושה שלבים בהבנה של בית המקדש. ואני רוצה להסביר את מושג שלושת הדברים ממקום מאוד פשוט וילדותי. אנחנו תוך כדי לימוד מסכת אבות, פעמים רבות מאוד כתוב לנו במסכת, הסתכל בשלושה דברים. על שלושה דברים העולם עומד. שלושה דברים, שלושה דברים, שלושה דברים. חסידות, הרב זצ"ל מלובביץ' מעריך בזה במקור שלא נראה עכשיו, ניכנס אליו בהמשך אולי. בחסידות מוזכר הרבה מאוד עניין שלושת הדברים. הסתכל בשלושה דברים, לא היה חסר לנו כלום אם היה כתוב במשנה, הקוויה בן מעלל אל אומר, דע מאין באת ולאן אתה הולך, אני יודע לספור עד שלושה ואני אגיע לזה, זה יהיה בסדר גמור. הסתכל בשלושה דברים, זה לא סיוע מתמטי כל כך נצרך. החזרות הבלתי פוסקות כל הזמן על הצורך להסתכל בשלושה דברים מוסברות בחסידות, בן אדם תיזהר מלהסתכל בשני דברים, תסתכל תמיד בשלושה דברים, גם בממד השלישי. אני רוצה להסביר את זה. מול בשעת סעודה שלישית עם החבר'ה בישיבה, אני סיפרתי שאני בעצם הבנתי את זה כשעברתי חוויה שכנראה עברתי אותה שנים מאוחר מדי. הסבירו לי אחר כך שעברו את זה כבר הרבה שנים לפני כן, אנשים רגילים. אבל לפני זמן לא ארוך, זכיתי להיות בעיר הקודש אילת, תיבנה ותיכונן, ורצו להראות לי את פלאי הבריאה, שם לא חסר, אבל אז אמרו לי, יש משהו בפלאי הבריאה עוד יותר גדול מפלאי הבריאה, אתה ראית רק את פלאי הבריאה הפשוטים, יש פלא יותר גדול, ולפלא הזה קוראים איימקס. אני מה זה איימקס? איימקס, 3D, נכון? 3D. האיימקס, זה באמת יותר גדול מהכל. האיימקס הוא סרט תלת-ממדי. קחו אותי לסרט תלת-ממדי, הסרט היה על האוקיינוס. ואתה נכנס לסרט הזה, ויש שם, זה פילי פלאות. אתה יושב? קודם כל זה דבר גדול, אתה שותק. זה כבר כמה ממדים צריך. ואז מתחיל הסרט, והמסך הוא, אחרי זה הסבירו לי שזה הפשט איימקס, נכון? המסך הוא גבוה מאוד, על שלוש קומות כאלה, אבל זה עוד לא עבור. ואתה שם משקפיים כאלה, ואחר כך אתה נכנס פתאום, ואתה שם לב שאתה בתוך ממש ממש בתוך הים. אתה בפנים? האמת זה לא כל כך נעים, כי אני מודה שבאמצע אתה עם המשקפיים, ואתה מתחיל, והקרישים והלוויתנים עוברים, אתה ממש בתוך, ואני מודה שבשלב מסוים פשוט ניסיתי לתפוס, והיה לי נורא לא נעים, והסרתי את המשקפיים כדי לראות שאף אחד לא ראה אותי, וראיתי כמה שעושים כך. זה היה שלב שאני חייב לומר שנרגעתי בכלל מכמה בחינות. אחרי שיצאתי מההפתעות הבלתי רגילות האלה לאיש המאה ה-16, הסבירו לי שזה דבר עתיק, רק פה בארץ זה חדש, או באילת לפחות. מסתיים הסרט, ואמרו לי, נו, אבל עכשיו הכנו לך את ההפתעה הגדולה. אנחנו רוצים להראות לך איך עושים דבר כזה. לקחו אותי למעלה, לחדר ההסרטה, וזה פילי פלאות. אתם יודעים איך עושים דבר כזה מופלא? דבר הכי פשוט שיש. במקביל, עובדות שתי מסרטות. שום חידוש חוץ מזה. מכונה אחת, מכונה שנייה, הן מסרטות בדיוק את אותו סרט, וכשמסריטות בדיוק את אותו סרט, האחד ועוד אחד הזה, שזה בעצם שניים ועוד שניים, נותנים ביחד את התלת מימדיות. וכשאתה יושב בפנים, אתה פשוט נכנס גם למימד העומק. הסרט לא שוני. השוני הוא היחס בינך לבין מה שמתרחש על המסך. התלת-ממדיות הופכת אותך לחלק ממה שמתרחש. את מה שמתרחש על המסך לחלק ממה שנמצא אצלך. יש בזה משהו מסוכן, כי עובדה שניסיתי לתפוס את הלוויתן. אבל אחרי שאתה מנסה לתפוס ואתה מגלה שאתה לא יכול, זה גם כן כנראה איזו מדרגה אמונית גדולה. כשזה במסך מרחוק, אין לך אהבה אמינה שאתה יכול לתפוס. אבל זה נשאר מאוד רחוק. אבל כשאתה יושב בפנים, ואתה חלק מזה, אתה בתוך המימד הזה של העומק, גם כן, אתה ומה שמתרחש מרחוק נמצאים ביחד במקום אחד. בהמשך חשבתי שבעצם זה מה שמתרחש לנו כילדים, לפחות מה שהתרחש לי כילד. אחת מאהבות ילדותי הגדולות הייתה ציור. אהבתי מאוד לצייר. משנתבגרתי והחלטתי שאני גם אוהב את הבריות, משכתי ידי מהאהבה הקודמת כדי שהבריות לא יסבלו מהתוצאות שהתרחשו באהבה הראשונה שלי. אבל אני זוכר שבשלב הראשון באהבת הציור, כשציירתי כיסא, ציירתי אותו תמיד עם שתי רגליים. ונורא נורא לא הבנתי איך הגדולים מציירים אותו עם עוד רגל. כי הרי הדף הוא שטוח, ואיך אפשר להכניס עוד רגל כדי... אז חשבתי אולי לקרוע את הדף, להיכנס פנימה, לצאת. יכול להיות שבשלב הזה, עם הניסיונות שכשלו, עזבתי את המקצוע. יכול להיות שזה היה הרגע. אבל הבנתי שמבחינה הכרתית, המעבר משני הממדים למימד השלישי, הוא עוד שלב קוגניטיבי, הכרתי, מאוד מפותח. זאת אומרת, יש שלב שאתה יכול לצייר רק בשני ממדים. ויש שלב שאתה תופס שיש גם ממד שלישי. עכשיו אני רוצה להסביר עוד שנייה אחת. הרגל השלישית שאתה מצייר לכיסא היא לא שלוש רגליים, אלא היא הופכת את שתי הרגליים הקודמות ואותה ביחד לכיסא. שתי הרגליים לבד הן שתי רגליים. הרגל השלישית נתנה לך את מימד הכיסא. כלפי מה הדברים אמורים? אברהם אבינו הולך ומגלה את הקדוש ברוך הוא. והאב הראשון. ואגב, באותה מידה אנחנו לא יודע כמה נספיק, אבל אלה שלושת הרגלים, ואלה שלושת חלקי הקדושה שבמקדש, ואלה בלי סוף ענייני שלושה שצריך לתפוס. זה יסוד מאוד מאוד ראשוני. אני בכוונה גם התחלתי אותו מהמקום הפשוט הזה של האיימקס, כי הוא מאוד פשוט. רק צריך לדעת להיכנס אליו. אברהם אבינו מגלה את הקדוש ברוך הוא לעולם, זה תפקידו. חז"ל אומרים שאברהם קרא לקדוש ברוך הוא הר. הוא עולה על ההר ומשם הוא קורא בשם השם אל עולם. ההר הוא מסך גבוה מאוד שיכול לשדר, להקרין לכל מי שנמצאים למטה. והעולם היה מאוד למטה. העולם היה כולו אלילי, ופסילי פרח מילאו את החלל ואת ההוויה גם של אברהם אבינו הילד. כדי להציע לעולם כל כך נמוך אלוקות, צריך לעלות להר, לתפוס אוויר מקי, ולקרוא משם בשם השם אל עולם. השם אל עולם, פירושו, הוא אל של מערכת שבה הוא נעלם. אל עולם. אלוקינו מלך העולם. ואני, תפקידי לעזור לכם לחשוף את ההעלמים האלה, לחשוף את הקליפות האלה, ולגלות שהוא מלך של העולם הזה. יצחק כבר לקח את העולם אל השדה. יצחק ראו שדה. וייצא יצחק לסוח בשדה, שם הוא מתפלל. זה שחרית, זה מנחה, שם הוא מתפלל. יצחק לא עומד על ההר וקורא לכולם, הוא בורח מבאר לבאר ולא תמיד מכירים בערכו. יצחק הוא הגיבור, אברהם הוא החסד. אברהם הוא החסד שפשוטה אל כולם, מההר אתה יכול לפנות אולי ל-360 מעלות אם אתה בפסגה. מהשדה, אתה רואים אותך מפה, לא רואים מפה, אבל עדיין כל מי שרוצה יכול לבוא. יש הבדל בין שתי צורות הקריאה האלה. צריך איזושהי התאמצות כדי להגיע בתוך השדה. אבל עדיין אלה שתי צורות קריאה לכל העולם. ובאמת, אברהם קורא בשם השם, גם ליצחק, אבל גם לישמעאל. ויצחק קורא בשם השם, גם ליעקב, אבל גם לישראל. אין לי ולאף אחד מאיתנו ספק שיעקב אבינו למד את פרשת עקדת יצחק היטב. הוא גדל על פרשת העקדה. הוא שמע מאביו, ואולי הוא ראה גם את עברונו, והוא ידע את כל סיפור עקדת יצחק, וידע שזה יסוד היסודות. ארץ המוריה הייתה מושא חייו של יעקב. לא פחות, אולי הרבה יותר משל כל אחד מאיתנו. שם העביר הקדוש ברוך הוא לסבא ולאבא את כל ברכת העתיד. בן 63 שנה מגיע יעקב, והוא חולם חלום, ובחלום שלו הוא נמצא בהר המוריה. ופתאום הוא מגלה תגלית שהיא חידושו של יעקב בעולם. פתאום הוא מגלה, יש השם במקום. אתם מבינים מה קרה פה? להשם יש מקום. ואני האבא השלישי, אני הרגל השלישית של הכיסא הזה, והמקום הזה הוא שער לשמיים. השם לא נמצא רק בהר ולא רק בשדה, והאדם יכול להיות במקום שלו. עולם שני הממדים שבו יש הקדוש ברוך הוא ויש אדם, והם מדברים אחד אל השני מהמסך, עולם שני הממדים מסתיים, ואני צריך להקים את עולם התלת ממד. אני רואה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והולכים בו, עולים ויורדים בו. אני לא נמצא בארץ ורואה במסך על ההר את ראש הסולם. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה השם ניצב עליו. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. השם ניצב. יש סולם, והשם ניצב על הסולם. אתם מבינים מה קרה פה? יש פתאום סטביליטי, יציבות. מציבים את הקדוש ברוך הוא במקום. את האבן הוא לוקח ועושה אותה מציבה מלמטה, מול השם שניצב בחלום. אבל אז הוא מבטיח התחייבות. אם המקום הזה הוא שער השמיים, אין זה כי אם שער השמיים וזהו בית אלוקים. אתם מבינים אגב מה הוא אמר? לא הר, לא שדה, בית. בית יכול לצייר רק מי שיש לו שלושה ממדים. לבית יש כניסה, יציאה, עומק, ובבית הולכים. בבית יש סדקים וחורים, בבית נכנסים ויוצאים, בחלום עולים ויורדים מלאכי אלוקים, אבל במציאות על ההר הזה, כך חולם יעקב, יעלו וירדו כהנים ולוויים וישראלים, שירים וניגונים, והיחס השלם של כל ההוויה של בעלי החיים ושל המנחות והסולת, של הנסחים ושל המים, של המזבח ושל הדומם, של האדם, של הכל. כל מערכת היחסים הזאת תתרחש פה על ההר הזה. אגב, גם היא תתרחש כל הזמן בשלושה חלקים. יהיו שלוש קדושות, ויהיו כהנים לוויים וישראלים, ויהיה הזרה וקודש וקודש הקודשים, והכל יהיה מחולק לאותם ממדים. אבל אני חולם שהעולם והקדוש ברוך הוא יהיו יחד, ובעברית אחרת אני מבין את תפקידי. במושגים של חז"ל שהחסידות לא מפסיקה להשתמש בהם. לא מתאווה הקדוש ברוך הוא אלא לדבר אחד, שיהיה לו דירה בתחתוניים. זה ביטוי מאוד יסודי. הקדוש ברוך הוא יש תאווה. תאיבה. זה חידוש עצום. זה נורא והיום. בהבנה שלי מתאווה הוא חיסרון. אני מנסה להילחם בתאוות שלי. ותאוותו של הקדוש ברוך הוא היא שתהיה לו דירה בתחתונים. יש לו דירה בעליונים, אבל שם לא מתממשת תאוותו. יודעים למה? כי שם אין שלושה ממדים. זה לא פה. זה לא ביחד. זה לא ונתתי משכני בתוככם. מבינים את הפשט של ונתתי משכני בתוככם? אתה תשב בכיסא ואתה בתוך המקדש. לא אתה יושב בבית כנסת ושם יש קדושה על המסך. הכל קודש. הדייש והבציר, אתה נוגע כל הזמן בקודש. השלום והמלחמה, יש לשמיים שער. ובשביל להגיע לשמיים צריך לעבור דרך השער. ולנו בני העולם המערבי המודרני זה נראה לרגע אחד מאוד קשה. למה אתה מצמצם את הקדוש ברוך הוא לשער? בשביל מה צריך שער? אני לא רוצה מקום. אנחנו חיים בעולם של כפר גלובלי ובעולם קוסמופוליטי ובעולם שאני יכול להיות גם פה וגם באוסטרליה בעשר שניות באונליין. אבל דווקא בעולם המערבי הזה אנחנו יודעים כמה יכולים להיות תלת-מימדיים בעולם הזה, שאני יכול להיות גם פה וגם שם, כי אני לא פה ולא שם ואני לא בשום מקום. לנו כבר לא צריכים להסביר מה חסר בעולם שאתה יכול להיות אונליין בכל המקומות, ואתה לא נמצא בשום מקום. זה נכון. לצמצם את הקדוש ברוך הוא לעניינים של מקום זה נראה מקטין. אבל תגידו לי, יש דבר קטנצ'יק יותר מאיזה מין כאילו אלוהים שהוא כל כך גדול עד שהוא לא יכול להיכנס למקומות הכי קטנים? זה האלוהים האחרים הכי לא רלוונטי לי. מה זה בכלל? אברהם לקח עולם וגילה לעולם שיש לו שני ממדים. הוא גילה לעולם הנמוך ששם בהר, אם רק תועיל להרים את ראשך, יש חסד ששופע. יצחק לקח את העולם וגילה את הממד השני, אבל מזווית אחרת. אותו ממד, אבל מזווית אחרת. אתה לא צריך להגביה את ראשך. אם תהיה גיבור ותדע לכבוש את יצרך ותדע לעבוד בשדה כמו שצריך ולחרוש, אתה תראה את הקדוש ברוך הוא מולך. יעקב לקח את שתי המסרטות והפעיל אותם ביחד. ואז הוא הקים בית. ובבית הזה אין יעקב ועשיו. בבית הזה יש 12 חדרים ו-12 שבילים ו-12 שותפים. ולכל אחד יש את המקום שלו, ולכל אחד יש את השער שדרכו הוא פונה, וכולם מגיעים דרך שער לשמיים, והעולם כולו מגיע למקום, למסקנה הזאת שיש לשמיים האלה שער. תפיסה מאוד יסודית. אני אף פעם לא הבנתי את דברי חז"ל שאומרים שמי שדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. אני מודה, זו גמרא ברורה, זה דברי חז"ל, ברייתא, תנאים. אבל היא מאוד קשה, זה גם מוזכר ברמב"ם להלכה. נדמה לי שבעקבות הדברים שלנו זה מאוד מובן. יש לו אלוה על המסך. זה לא בתלת ממד. זה לא כאן ועכשיו. אתם מבינים את ההבדל? כל מי שחי שם ופה מבין את ההבדל יותר טוב מכל אחד אחר. לא מי שחי בחוץ לארץ כתוב אין לו אלוה, חס וחלילה. דומה כמי שאין לו אלוה. כי מי שהיה בסרט תלת-ממדי, הסרט דו-ממדי נראה לו כסף קטן, זה בכלל לא סרט. יש רגעים שאני מעדיף את הסרט הדו-ממדי, כי אז הקרישים לא מבהילים אותי. אין אנטיפדות מסביבי, זה בטוח ורחוק. אבל זה כמי שאין לו אלוה. הסתכל בשלושה דברים. זו דרישה רוחנית, מוסרית, הכי יסודית והכי מרוממת מאדם. זה לא מספיק לי שהקדוש ברוך הוא בשמיים ואתה על הארץ. הסתכל בשלושה דברים, זה תעשה לי דירה פה. אני רוצה להתהלך בתוככם. על הפסוק והתהלכתי בתוככם אומר רש"י, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. על זה חשבתי פחות או יותר שם באוקיינוס באלה. בכאילו. רק ששם, אחרי 40 דקות, אתה מוריד את המשקפיים וזה נגמר. אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, זה ה-3D, זה המימד השלישי הקבוע הזה. אתה נמצא במציאות תלת-מימדית שהיא חידוש זכות האבות שלושתם ביחד. שלושת האבות הם שלושת הרגליים, הם שלושה הרגלים שלנו. אתם זוכרים דרך אגב שבא הקדוש ברוך הוא אל משה לתת לו את התורה, משה נמצא שם 40 יום ו-40 לילה, ואז מגיעים המלאכים, ומה הם אומרים המלאכים? מה לילוד אישה בינינו? נכון? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, צריך לענות להם. משה רבינו מאוד נבהל, נכון? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אין דבר, אתה לא צריך להיבהל. זוכרים מה הוא אומר לו? אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. אני לא הבנתי. מה זה אחוז בכיסא כבודי? תחזיק חזק. מה זה אחוז בכיסא כבודי? זה פילי פלאות. לעניות דעתי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו דבר פשוט. הוא מגלה לו באוזן את התשובה. ככה, בשקט, בלי ששמים לב. הוא אומר לו, אתה יודע מה התשובה? כיסא. שלושה ממדים. אתה יש לך. לכן אני מסתובב אצלכם, אני צריך דירה בתחתונים. תעשה תשובה, תעשה תשובה. רגע, בוא לא שולם, אתה רוצה שהמלאכים ילכו? תן להם אתה תשובה, תעיף אותם. לא. אני חייב שאתה, אתה בעל הבית פה בדירה למטה. ואני צריך שאתה תכניס אותי לדירה למטה. אחוז בכיסא כבודי. תחזיק את הרגליים, תראה שיש כיסא. תגיד להם, אתם, אין לכם דבר כזה. יצר הרע, יש ביניכם. קנאה, יש ביניכם. זה ייחוס. אתם, אין לכם רוצחים, נבח. מי אתם סך הכל? לנו יש דירה בתחתוניים. והקודש ברוך הוא מתהלך בתוכנו. אחוז בכיסא כבודי. על המלאכים כתוב, עכשיו אפשר יהיה להבין, ורגליהם רגל ישרה. יודעים מה זה ורגליהם רגל ישרה? רק שני ממדים יכולים ליצור רגל ישרה. כשזה שלושה רגליים, לא יכול להיות רגל ישרה. זה נכון? אנחנו בובה עם רגל עקומה. אבל אנחנו הבובה של הקודש ברוך הוא. ואנחנו יוצרים בעולם הזה שלושה ממדים. ולעולם הזה יש מקום שהוא שער של השמיים. אמרתי בשבוע שעבר שעוד יצטרכו הרבה זמן לחקור מה הוביל יהודים שהיו מוכנים לחתום על כל מסמך של כפירה בהיותם בקונגרס הציוני. ובמסירות נפש הם מפגינים ועומדים ומפנים את המקום על אהבה אמינה ללכת לאוגנדה. לכאורה מה אכפת לך? מה, אתם באים לארץ בשביל מה? בשביל לקיים מצוות התלויות בה? אז מה זה משנה כל כך? אלא מה, תגידו, היסטוריה, רגשות, על היסטוריה, רגשות הולכים למסור את הנפש ולהגיע לסכנת נפשות בין מאות מיליוני אויבים. וזהו. וזה לא אקדמיה, זאת מסירות נפש. למה אני נזכרתי? אבל חשוב לזכור את זה. יש תמונות שלא מראים לנו באלבום תמיד. אלא היו דווקא אנשי המזרחי שחלקם הנכבד הצביעו בעד אוגנדה. ולה היו הסוציאליסטים השמוצניקים שיצאו מהאולם בקונגרס ואמרו, היו לא תהיה. אנחנו צריכים ארץ ישראל. אין דבר כזה בלי ארץ ישראל. אני לא יודע להגדיר את זה באופן לוגי. מה הוביל את זה? התחושה הברורה שזה שער השמיים. התחושה הברורה שאנחנו צריכים ליצור עולם עם שלושה ממדים. התחושה הברורה שנמאס לנו מהעולם עם שני הממדים שאנחנו פה והקדוש ברוך הוא שם. התחושה הברורה שאי אפשר יותר שתגאל נפשי אתכם. אתם אגב מבינים איך רש"י הגדיר שתגאל נפשי אתכם? כמו הגאלת כלים? לפלוט דבר הבלוע בתוך הסיר ופילי פלואים. יש סיר, יש משהו בלוע בפנים, אני לא יודע להגדיר אותו. לא יודע. לא יודע אם 100% אפשר להגדיר כימית מה עושה הגאלה. יש בזה ויכוח גדול. אבל אני יודע שזה זה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים מה יעשה בית המקדש? בית המקדש יעמיד אתכם קוממיות. אתם תעמדו בקומה זקופה, קומות, קומות, הכל יעמוד. יש מקום שדרכו הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. להבדיל אלף אלפי הבדלות. אני לא יודע מי לימד את כל אומות העולם. שבסופו של דבר תמיד המלחמה היא על אינתיפאדת אל-אקצא. חוץ מהידיעה אחת. של הידיעה שיש שער לשמיים. לשמיים יש שער. והשער הזה קיים, ודרכו אתה מתפלל גם בצד השני של הגלובוס. כשאתה מכוון בתפילתך נגד ירושלים, אתה אומר, אני לא מדבר על אלוה של שני ממדים, אלא על אלוה של שלושה. ישעיהו מתאר את הגאולה בפסוקים מאוד ידועים. אולי הם יסבירו לנו שתי מילים מאוד מוכרות שפעם אפשר יהיה לחשוב עליהם עכשיו. מקור 6. הדבר אשר היה, אשר חזה, סליחה, ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים, נכון, יהיה הר בית השם בראש ההרים ונישא מגבעות. ונהרו אליו כל הגויים. זאת הגאולה. שיבואו אל הר בית השם שנישא מגבעות. והלכו עמים רבים, זאת הגאולה האוניברסלית, ואמרו, עכשיו מעניין, מה יאמרו העמים, לא עם ישראל, מה יאמרו העמים, מה תהיה הגאולה? שיש השם בעולם? לא, זו טעות, זה חלום קטנצ'יק. הם יאמרו את הדבר שאמרנו עכשיו שעה שלמה. אבל תראו איך הם יאמרו את זה. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם. אל בית אלוהי יעקב. ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. עוד מעט תגיע להמשך. חז"ל אומרים, בית אלוהי יעקב, ולא בית אלוקי אברהם, ולא בית אלוקי יצחק. אל בית השם, אני מבין. בית אלוקי יעקב, זה פילי פלאות, אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. עכשיו אתם מבינים? ההר הזה של השם, השם התגלה בו לאברהם בתור הר. הוא התגלה לו ליצחק בתור שדה. אבל הוא התגלה בו ליעקב בתור בית. ויום יבוא ויבואו העמים הרבים ויגידו, נכון, הסתדרנו מאוד נחמד עם אברהם ודרשותיו הפילוסופיות על המונותאיזם. הוא עמד על ההר, ואנחנו יכולנו להמשיך להיות בני קטורה. גם הסתדרנו לא רע, אפילו עם יצחק. בהתחלה רבנו איתו, אבל אחרי זה באנו ועשינו שלום, והיינו בסדר גמור ביחד. ואנחנו נשארנו אבימלך ופיחול ופלישתים ועשיו, העסק היה לא רע. אבל עצבן אותנו יעקב, שהקים בית, וסגר את זה עם דלת, והקים איזו אומה כזאת, ולא לאברהם קראתם ישראל, ולא ליצחק קראתם ישראל, ויעקב קראתם ישראל. ועל זה אנחנו נלחמים בכם. עד שיבוא יום שיבואו עמים רבים ויאמרו, לא אל ההר של אברהם ולא אל השדה של יצחק אנחנו באים, אלא אל בית אלוקי יעקב, כדי שיורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כדי להבין שאלוהים זה לא רק מסך ענק עם רעיונות ואידאות, זה חיי צדק עם דרכים ואורחות. זה תלת ממדי, זה שייך לכל מקום. יש שער לשמיים. והעולם הזה כאן הוא בועה של העולם למעלה. והשער הזה של השמיים, בית המקדש, הוא השער של השמיים שנקרא בפסוק, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. יודעים מה זה מכון? מכון, אומר רש"י במקום, מלשון מכוון, נכון, שבית המקדש של מטה מכוון כנגד בית מקדש של למעלה. ואת זה יאמרו עמים רבים. ואז הם יגידו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מה פירוש ציון? זיין, נכון? צויין, זה המקור כנראה. אבל מה פירוש בכל זאת ציון? ומה זה ירושלים? מאוד פשוט. ציון פירושו ציון. נון צדי. הנון צדי שדרכו מגיעים לשמיים זה ציון. המקום הזה הוא נקודת הציון של העולם. מציון מכלל יופי. מציון תצא תורה. לא מהמסך הדו-ממדי של אברהם ויצחק, אלא מציון. מהמדינה, מהארץ, מהמקום, מהשער של השמיים. אני משאר לעצמי שהיו אנשים ששאלו איש את ראו בקונגרס, תגיד, שווה על הוויכוח על אוגנדה ללכת להרפתקה של מלחמה בלתי סופית במידל איסט המסוכן הזה? ובמילים יותר ברורות ופחות ברורות ענו להם חבריהם כולם, מהשמאל ומהימין. שם נמצא השער של השמיים. זאת האחריות שלנו להעביר את העולם משני ממדים לשלושה. אתם יודעים מה זה ירושלים? דיברנו על זה הרבה פעמים. ציון זאת נקודת הציון לשמיים. ירושלים זה יותר גבוה מציון. ירושלים זה יראה ושלימות. אבל אז היה צריך להיות רק ירושלם, כמו שמופיע ברוב הפעמים בתנך. ירושלים זה עין. ועין לעולם, תמיד אמרנו, זה זוג. עין זה ידיים ואפפיים ומחיריים ועיניים. גם מים זה זוג. זה מולקולה אחת שמתפרצת ויש לה שתי טיפות שיוצרות מים. זוג. ובזוג יש עיקרון, שאם הרגל האחת לא מתאימה לרגל השנייה, לא עלינו, זאת נכות. ירושלים נקראת ירושלים כי זה זוג. יש ירושלים של מטה, ויש ירושלים של מעלה. ואם הרגליים לא מתואמות, ואם העיניים האלה לא מתואמות, ואם הידיים האלה לא מתואמות, ואם האפפיים האלה לא מתואמות זו לזו, יש בעולם קצר. אם ירושלים של מטה לא מסתדרת עם ירושלים של מעלה, זה מורגש בסין, בהודו, בכל מקום. יבואו עמים רבים ויאמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ומה הפסוק הבא? פלאי פלאות. ואז שפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמירות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. יודעים מתי? כשיש שלום בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה, יהיה שלום בין גוי לגוי שלא יישא חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ויעקב מבין את התפקיד שלו. עכשיו אתם מבינים למה יעקב, כשהוא פוגש את עשיו בדרך, ועשיו אומר לו, בוא נמשיך ביחד, אומר לו, עוד לא. כי הוא אומר לו, עוד לא בניתי את המכון הזה לשבטך, פעלת השם. עוד לא קיימתי את נדרי, אני צריך להקים בית אלוקים. אתה אומנם יודע על אברהם ויצחק, על ההר ועל השדה, אבל אני קודם כל צריך להקים בית בשבילך, עשיו. לא פחות מאשר בשבילי. צריך להבין את זה לא רק כרעיון רוחני מופלא. זו תורת השם. קדוש ברוך הוא מבקש ממני, תסתכל בשלושה דברים. תסתכל תמיד בחיים בשלושה דברים. תחיה באיימקס. הסתכל בשלושה דברים, אל תהנה כל כך מעולם שני הממדים שאתה כל כך נהנה בו. טוב לך בעולם הקתולי הזה של שני ממדים, שיש לך אלוקים רחוק ולא מעצבן. שיש לך ירושלים בתמונות. פיקצ'רס זה תמיד בטר. הסתכל בשלושה דברים. בכל דבר בחיים אפשר להסתכל בשני דברים, אפשר להסתכל בשלושה דברים. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, והוא בא לגלות לנו, ילדים, תשתחררו כבר מהציור של שתי הרגליים. על שלושה דברים העולם עומד. העולם עומד על התורה שבאה מלמעלה למטה, ועל העבודה שבאה מלמטה למעלה. אבל זה שאתה תכיר את הקדוש ברוך הוא במסך, לא יעשה עוד עולם אם לא תהיה פה גמילות חסדים שתחבר את כולם. תלת המימד הוא סוגיית המקום. אם בחוקותיי תלכו, פתחנו, ובזה אנחנו עומדים, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז נסיים את ספר ויקרא. עסקנו בספר ויקרא באדם, עסקנו בספר ויקרא בקדוש ברוך הוא. אבל עוד לא תיארנו איך הקדוש ברוך הוא מתהלך פה בתוכנו. כשהייתם בארץ ולא קלטתם שהארץ היא של השם, ולכן לא שבתתם שבת להשם, זה היה בגלל זה. יכול להיות שקיימתם מצוות אחרות, מאז ומעולם לא הבנתי את זה. למה דווקא שמיטה? יכול להיות שקיימתם הרבה מצוות, אבל לא הבנתם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך בתלת מימד, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך האדמה שלו, שהקדוש ברוך הוא רוצה להתהלך בתוככם, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתכם דרך החיים הפשוטים כאן, דרך הכל. ולכן שלחתי אתכם לגלות, שם חיים בעולם של שני ממדים. כשתשובו לארץ, תוכלו שוב להחזיר את העולם לקדושת השם ולקדושת האדם, אבל לזה של הקדוש ברוך הוא יש דירה, דירה בתחתוניים. איך שאלנו בהתחלה? זה חיוני כל כך ש... זה חלק מהעסקה. אני מאוד מעריך את השאלה הזו, אני כל כך מזדהה איתה. אני מזדהה איתה מפני שבאמת לפעמים יש תחושה שכשאתה עוסק רק במקום ויותר מדי במקום, ושוכח שהמקום הוא בעצם רק שער לשמיים, אתה יכול להיכשל ולהתחיל לעבוד חלילה את המקום. ורוני ששאל אותי את השאלה צודק צדק גמור מאוד. על מה צרכו הנביאים? הנביאים צרכו על זה שהפך הבית לדבר בפני עצמו. המקום הוא לא דבר בפני עצמו. ערכו הוא שהוא שער לשמיים בשבילי. איך אומר הנביא? האומרים היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. הזכרתי פעם את פירוש האלשך הנפלא. עומדים אנשים ומתפעלים מהקירות. מתפעלים מההיכל. אומרים היכל השם, היכל השם, ולא מבינים, אומר האלשך, שהיכל השם זה המה. הם ההיכל. הקירות זה השער. ובשער בונים את הבית. ומהשער הזה ומהבית הזה יעלו כל התפילות מהממד הזה אל הממד שיוצר ביחד את הנצח המופלא הזה. ושער השמיים הוא אולי השלב שאחרי החלק הראשון של הדייש והבציר. חלק א' של גאולת אייר של הדור שלנו. הוא החלק של החזרה הביתה. חלק ב' הוא החלק שבא להזכיר לנו שהחזרה הביתה היא כדי ליצור שער לשמיים. ואז שבים לירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו. יודעים איך חז"ל מסבירים חוברה לה יחדיו? בשתי צורות. על האחד דיברנו היום. העיר שחוברה לה יחדיו, ירושלים של מטה וירושלים של מעלה. הצורה השנייה שמסבירים חז"ל, העיר שחוברה לה יחדיו, עיר שעושה כל ישראל חברים. החלק הזה נגיע בעזרת השם בפעם הבאה. ערב טוב.